הסתיים. הלילה צפוי להיות נוח יותר, אבל לך, בעיקר באזור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות כבר מתחילות לעלות, אנחנו עדיין סביב הממוצע העונתי, יש לנו יומיים חמים מהרגיל באמצע השבוע, ואחר כך הטמפרטורות שוב יורדות, כך שכרגע, לפחות השבוע, לא צפוי גל חום.
איזה גול, יו, זה כבר בסטורי. רוצים גם לעלות סטורי במהירות אדירה מהאצטדיון? התקדמו לפרטנר 5G וטענו מגלישה עוצמתית גם במקומות עמוסים. כפוף לתנאים המלאים. לפרטים, חגו כוכבית 2300.
רוצים להתפנק, אבל לא רוצים להתרחק? חופשה מפנקת בדיוויד ים המלח ריזורט וספא. אטרקציות וספא ברמה של חול. מ-900 שקלים ללילה. כוכבית 2166.
את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב. שעה תמימה שבה אנחנו נדבר עם אנשים שבמיוחד בימים אלו משדרים שדר של תדר של מחשבה חיובית, תדר של שלום, של אחווה. אנחנו נדבר גם עם מי שיכולים להרבות בנו דעת, וכמידי שבוע אמתחתנו מלאה, וממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, רן לודין ובני שאולסקי אחראים על השידור, ודוד זבולוני, עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו מבקשים להתחיל את השעה הזו עם אישה יקרה מאוד, מרים פרץ, כלת פרס ישראל, ועוד הרבה מאוד תארים. ערב טוב לך מרים, ותודה
ערב
רבה.
ערב טוב, ערב טוב יהודית היקרה.
ותודה רבה שאת איתנו. את יודעת, בימים, כל פעם כשיש כיתוב ואיזה אי שפיות, ממש, אז הראשונה, הראשונה שאני רוצה לדבר איתה, זו את.
תודה.
אז באמת מהמקום נדמה לי שאין הרבה במדינה שיכולים להגיד מילים טובות ושגם תהיה להם הקשבה שירצו לשמוע אותם. אבל את יודעת, לפני שנתחיל לדבר על זה, אז אני רוצה לשתף אותך. אני ככה מערערת לא מעט בימים האחרונים על המתחולל בקרבי מקרה פרטי שאולי הוא משקף משהו יותר רחב ואולי לא. ואני יכולה להגיד שאני ממש מרגישה שאני דיירת או תושבת במדינה הזו שאני גרה על התפר. אני מצד אחד למדתי פעם באולפנה והייתי בבני עקיבא, ואחר כך עברתי לנוער העובד. החילונים יאמרו עליי שאני שומרת מצוות, והדתיים יאמרו עליי שאני חילונית. ואני מצד, אני ממש רוצה לגור במדינה יהודית, אבל אני גם לא מוכנה לוותר על הערכים הליברליים, ואני יכולה לעשות עוד רשימה ארוכה, והתחושה שלי זה שמפנים אותי מהתפר.
וואו.
ועכשיו אני צריכה לבחור צד.
לא, את לא צריכה לבחור צד. אין רק צד. אולי נשנה את השיח מהמילה צד או קומץ. רגע, רק עכשיו גמרנו את תשעה באב הקמצא הזה. זה הקומץ. הקומץ הזה והקומץ הזה. אולי אנחנו יכולים לדבר על חיים של גם וגם. כמעט מתארת. את מתארת מצד אחד בני עקיבא, בית דתי. מצד שני, את חיה חיים שאפשר גם להגדיר אותם כגם חיים פתוחים, חילוניים. אפשר לחיות גם וגם, ואולי לא נדבר רק על אופציה או זה או זה. אין את זה רק ואת זה. המדינה הזאת לא תהיה רק מדינה יהודית, אין, והיא לא תהיה רק מדינה דמוקרטית, לא יהיה. זה יהיה גם יהודית וגם דמוקרטית. וכדי לעשות את הגם והגם, זה המורכב. המורכב קל יותר להיות רק לבחור רק צד אחד. אנחנו מורכבים. אנחנו הגענו לכאן מארצות שונות לארץ הזאת. הבאנו מסתורות שונות. הילדים שלנו כבר התחתנו, פעם היו מדברים על ספרדים, אשכנזים. אנחנו משפחות כבר מעורבות. ואיזה יופי הגיוון הזה. אין אני מרוקאי, אני אשכנזי. יש אני ישראלי שנבנה כאן. ולצערי, המציאות של גם וגם מחייבת דבר אחד שהיום הוא לא קיים. והוא מה שנקרא יכולת לכבד את הגם הזה ואת הגם הזה. יכולת להקשיב לזה ולזה. יכולת להיות אמפתי לאלה שמפגינים יום יום, שאכפת להם, שלא מתעלמים מהצד הזה או מהצד הזה. אבל להפגין חמלה, אותה איבדנו. איבדנו חמלה. אם אדם נדרס, אם דרסו איזה מפגין, ומישהו כותב חבל שהוא לא מת, או פגעו באיזושהי אישה ברכב עם הבנות שלה והן צורחות חבל שהם לא מתו, איבדנו בושה, איבדנו חמלה, וזה בשליטה שלנו. ואני ודאי וודאי חושבת שיש פה אחריות גדולה למנהיגים. ועכשיו אני רוצה לומר לך משהו שסיפרת אישי. אני רוצה להגיד לך את זה באופן אישי. אני באה מבית דתי, מה שנחשב דתי, אבל אני ניהלתי בית ספר ממלכתי. ואני רוצה לומר לך, יהודית היקרה, החלטתי שבבית הספר הזה שלי הממלכתי הילדים יכירו את מורשתם, יכירו את עברם, ויבחרו, זאת מילת המפתח, איזה מין חיים הם רוצים לחיות. שיכירו את מהותה של השבת והחג, שהתנך הוא לא מיועד רק לדתיים, שיכירו. לרשת הזאת בארץ קוראים קרן טלי, תגבור לימודי יהדות. זה משהו כמו בתי ספר של שכטר בארצות הברית. ואני רציתי כך בבית ספר שלי, כן. שלא יהיה ילד שלא ידע ביהדות משהו מהשורשים שלו. ואני רוצה לומר לך, כשהגעתי לבית ספר, ההורים שהם באים מהמגזר הממלכתי עשו בלגן, והם נלחמו בי שמה אני הולכת ליהד את הילדים שלהם. הדתיים מהצד השני קראו לי רפורמית. את מקלקלת את ילדי עם ישראל. את הולכת ללמד את הבנות בנות מצווה גם להכיר את הפרשת השבוע שלהם. מה את עושה? ואני לא התייאשתי. אבל עשיתי את השינוי רק בדרך אחת. בדרך של הקשבה. אין כאן הקשבה, כי אנחנו איבדנו את הדבר הכי גדול, שנקרא אמון. אין אמון. בין המנהיגים שלנו אין אמון.
וזה בדיוק לוקח לשאלה הבאה. הרי אני מכירה, אוהבת ומעריכה אותך מאוד, ואת אופטימית חסרת תקנה. נכון. והשאלה, האם באמת, כי זה נראה שנגיד את זה בשפה בעגה, זה נראה קרחנה. והשאלה, אם יש אפשר את המקום הזה לשקם, כי הרי אמון זה לא דבר שנבנה.
אנחנו חייבים להאמין בתיקון, כי זה ה-DNA של עם ישראל. עם ישראל לא נופל לייאוש, הוא קם ממשבריו. יש לנו דור צעיר מדהים, מדהים, אנשים חדורים באהבה לארץ הזאת. יש לנו, אני אומרת לך, אני לא מתייאשת מזה, אבל אני כן מפחדת שיותר מדי מושכים את החבל. אני מפחדת שהוא יקרה. אני לא יכולה לומר שאני לא מפחדת מזה. אבל מצד שני, אני גם יודעת וצריך להאמין. אסור לנו לאבד תקווה שאנחנו ניבנה. יהיה קשה. זה כל מה שעברנו כל התקופה הזאת. אבל כדי לעשות את זה, יש פה קריאה מובהקת למנהיגים. אני מצפה שנעשה הפגנה כולנו, ימין ושמאל, בעד הרפורמה ונגד הרפורמה, איזו הפגנה, להכריח אותם לשבת יחד ולדבר. להכריח אותם להסתכל בעיניים ולזכור שהם שם, כי הדבר הכי חשוב בעם הזה זה היחד הישראלי, והוא יותר חשוב מכל דבר שקיים. ולהיזהר, והם לא יכולים לומר אחר כך זה לא אני, זה כולם, כל המנהיגים. ואנחנו צריכים לפעול שהם ישבו יחד, ידברו יחד, שלא יצאו מהחדרים. אני חייבת לומר לך, אני שמעתי משהו שאני פשוט, אני לא קיבלתי את זה. כשהם ישבו בבית הנשיא, הם התווכחו, אבל אחר כך הייתה אוכת צהריים והם ישבו והם דיברו. אז מה קורה? מה קורה? מה, אתם משחקים בנו? דבר אחד, אסור, אסור שיפגע, וזה כבר נפגע, אבל ניתן לתקן אותו, ותקווה משמעותה לעשות מעשה. לעשות, אנחנו צריכים, אולי אנחנו ניקח את המנהיגות בזה שאנחנו נשדר להם. תקשיבו, אנחנו מאמינים בבית הזה, ביכולת של הבית הזה להכיל את כל הגוונים. כי יהודית היקרה, אם מישהו חושב שיגמרו המחלוקות בינינו, אז הוא לא מכיר את העם הזה. זה עם מורכב מיסודו. זה עם שכשהוא התנחל בארץ הזאת בהתחלה, הוא התנחל גם כשבטים. זה עם שגם התפלג לממלכת יהודה וממלכת ישראל. אבל העם הזה היום זכה והגיע לבית. יש לנו מחויבות לדורות ששרדו את אושוויץ ובאו לפה ובנו את המדינה הזאת. יש לנו מחויבות לילדים שלנו, לנכדים שלנו. יש לנו מחויבות לכל הילדים של הנופלים שהם בדמם אפשרו לנו פה לחיות. ואסור, אני אסור למישהו לזלזל בנו וביחד שלנו. ואני רוצה לומר לך שמכל מה שראיתי, אני חייבת לומר לך שנכון שאת רואה אפילו בתוך משפחות קריאה, קריאה בתוך משפחה, שאח אומר כך, כן. ובן ולא יושבים, אבל מצד שני, אם נצא לרחוב, אני יודעת שאם אני אפול, מי שאמר, אתה לא אחי, הוא הראשון שירים אותי. הוא הראשון, זה הבית, זה בית של כולנו, ואת יודעת שהנבואה של השלום היא הנבואה של חזון ישעיה. וגר זאב עם כבש. הוא לא אמר שהזאב יהיה כבש והכבש יהיה זאב, שהדתי יהיה חילוני והחילוני יהיה דתי והשמאל יהיה ימין. הוא אמר את מילת המפתח, וגר. איך גרים ביחד כמשפחה אחת? כמו בבית. בבית שלך ושלי. יש לנו ילדים שונים בבית. יש לי ילד עם ציצית וכיפה, נשוי לדיילת לשעבר עם קעקועים. ומסתברים. ויש לי ילד אחד שאין לו כיפה ואומרים לו, אתה לא דתי, הוא אומר, סליחה, הכיפה שלי שקופה. וכולם בניי, הארץ הזאת. תכיל את כולנו. מה אנחנו מחויבים? אחד, הקשבה, חמלה, אמפתיה, להכיר, להכיר איש את רעהו, להכיר באמת אנשים מפחדים שקץ הדמוקרטיה, הם באמת צריך לעמוד מולם ולראות את הפחד בעיניים. יש אנשים שכך, ויש אנשים שחושבים, צריך לראות אותם, שחושבים שבית המשפט גזל מהם הרבה דברים. אמיתי, אמיתי. זה לא אנשים שמשתקרים, זה אנשים שחפשים. וכאן צריך שמישהו יעמוד בחוץ, יפיח בנו תקווה ויאמר לנו, שרדנו כל כך הרבה, עברנו כל כך הרבה, היחד הישראלי הוא גדול מכל רפורמה, מכל רפורמה שתהיה בעולם.
את יודעת, אני מקשיבה לך בקשב רב, ואני אומרת, אולי מתוך הקרע הזה ומתוך המשבר המאוד מאוד גדול ואובדן האמון, אולי תצמח פה מנהיגות ראויה, כך או אחרת.
בטוח, אני רוצה לומר לך, אני מסתכלת על הצעירים בארץ, אני מלמדת בבה"ד 1, רואה את הקצינים, רואה את הצעירים, יש לנו בארץ אנשים עם איכויות. כן, הגיע הזמן שאנשים האלה יקומו, הם צעירים, כן. הם יכולים לשנות את פניה של החברה הזאת, הם יכולים, הם יכולים, זה אפשרי. ואני על הסיפור הזה של היכולת, תקשיבי, חורבן בית מקדש, רבי עקיבא, חורבן, רואה מתוך קודש הקודשים, הוא רואה שועלים יוצאים, ומה הוא רואה? הוא אומר, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, עוד ישבו זקנים וזקנות. לפעמים יש שברים, ואני מכירה את זה מסיפור חיי, יש שברים שאנחנו יכולים לשיר עליהם אחרי שנשבר, כי מן האבנים האלה ייבנה המקדש.
אמן.
מתוך השברים האלה נבנה גם את המקדש הפרטי של כל אחד מאיתנו כפי שהוא מאמין, אבל גם נבנה את המקדש הזה שנקרא מדינת ישראל.
נדמה לי שאת בדברייך חינכת את האבנים לבניין הזה. כל מה שצריך עכשיו זה ש תקום מנהיגות, נכון, שתיקח אותם, נכון, ותשים את הדבק, נכון, על מנת לאחות. אני ממש,
אמן,
ממש מודה לך,
תודה,
שאת
תודה,
איתנו, ותודה על הדברים.
תודה יהודית היקרה. אני רוצה שתביני, ביהדות אומרים, גם כשחרב מונחת על צווארו של אדם, הוא לא מתייאש.
נכון.
גם כשאנחנו רואים עכשיו כאילו זהו, זה הסוף, ככה מרגישים, לא להתייאש,
נגמרי.
לדעת שיבנה מחדש. תודה רבה.
תודה, תודה. ושבוע מבורך,
שבוע
יקירתי,
מבורך
חיבוק גדול
לך. תודה, להתראות.
ביי ביי.
שוב אותו ניגון ששרת לי פעם שיר ארץ, ומתנגן בלב, מזכיר דברים משם, שם אל מול אותו הים, כשהחולות היו לי בית והרוחות לחשו לי שאני לא לבד, ואת החזקת לי את היד, אמרת בטל השמיים, הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לך. אמא, 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 הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד צורפים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. אמא, אמא, הייתי יכול רק להמילך ולא לברוח, הלב נבגד הוא לא נותן לי לרתוח, רק הניגון עוד נותן את הכוח. תשוב אותו ניגון בכל שנה בקיץ, בחממות גדלים פרחים כתומים כמו אז, גם הילדים כולם הקימו בית, רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז. זוכרת שרנו מול היכל עם אשכחך ירושלים, צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לך. אמא, אמא, הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד צופים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. אמא, אמא, הייתי אחורה להמילך ולא לברוח, הלב נבגד הוא לא נותן לי למתוח, רק הניגון עוד נותן את ה... עוד נשוב לשם, עוד נשוב אימא, עוד נשוב, עוד נשוב לשם, עוד נשוב לשם, עוד נשוב אימא, עוד נשוב. אימא, אימא, הייתי אחורה
חזרנו, ואנחנו עכשיו לפינתנו היו ועודם. מדי שבוע אנחנו משתדלים לזכור, להזכר, להוקיר גם צריך לומר, אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, מורשתם קיימת, מהדהדת, והחותם הוא כזה שהוא מאוד מאוד משמעותי. והפעם אנחנו מבקשים לדבר על זאב ז'בוטינסקי. לפני 83 שנים הוא הלך לעולמו, כשהוא רק בן 59, מנהיג ציוני, סופר, משורר, עיתונאי, מתרגם, כתב ונואם, מאוד מאוד מוכשר, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם הסופרת גלילה רון פדר עמית. ערב טוב לך גלילה ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב גם לכם.
אז איפה נתחיל?
אני אגיד לך איפה נתחיל. נתחיל ברשימה שהבאתם, וחסר בה משהו. ומכל המנהיג, וסופר, ומשורר, ועיתונאי, צריך גם להוסיף פמיניסט. ז'בוטינסקי הוא העריץ נשים. וזה אחד הדברים שמאפיינים אותו בצורה מאוד מאוד גורפת.
ואת כתב...
הוא אמר ככה, אני אצטט, אין תפקיד ומקצוע שלא הייתי מעדיף את האישה על הגבר. עד כדי כך.
עד כדי כך. ואת לפני כמה שנים כתבת ספר על ז'בוטינסקי. אז אולי רומן ביוגרפי. אז אולי נתחיל מהשאלה, הבחירה שלך לכתוב עליו היא כי?
מבחינתי, ז'בוטינסקי הוא השני אחרי הרצל. עם כל הכבוד לבן גוריון, ובלי בן גוריון יכול להיות שלא היינו מגיעים לאן שהגענו, אבל ז'בוטינסקי הוא הממשיך לתפיסתי של הרצל, ועולה עליו בזה שהוא גם מורה לחיים. הוא לא רק מנהיג מדיני, אלא הוא גם מורה לחיים. הוא מכתיב לחניכיו, אנשי ביתר, ואלה שהלכו אחריו בתנועה הרוויזיוניסטית, הוא מכתיב להם בעצם איך לחיות. גם הסיפור של ההדר הז'בוטינסקאי, שבכל מקרה ובכל מצב צריך לשמור על הדר, שזה כבוד לזולת, גם בתפיסת העולם שלו לגבי מעמדות ועניים, גם עני בעין הוא בן מלך, ויותר מהכל, מבחינתי האישית, זה שהוא אמר לתלמידיו, לימדו לצחוק. עכשיו, לא לימדו לצחוק על אחרים, אלא לימדו לצחוק על עצמכם.
ועוד לפני שנגיע באמת לאישיות, שאת תכף תתני קווים לדמותה, אולי את יכולה להגיד משהו על איך חייו הובילו אותו, הרי זה לא טריוויאלי, באותם שנים שקמים אנשים ומנהיגים את העם היהודי באין מדינה ומציירים את החזון ומשקיעים את כל מרצם, מה בסיפור החיים שלו הביא אותו לשם?
אז למעשה ז'בוטינסקי היה ההפך מכל פוליטיקאי, הוא בכלל לא היה פעיל ציוני, והוא גדל באודסה, כמובן בשטח האימפריה הרוסית, והוא היה ילד מאוד שובב, זה אגב מה שמחבר אותי אליו בתחילת חייו, והחלום שלו היה להיות עיתונאי, הוא היה מאוד נועז, הוא עזב את הלימודים באמצע, לפני הסיום, צפצף על כולם, אמר שהוא הולך להיות עיתונאי, בא בגיל 17 לעורך עיתון, ואמר לו אני רוצה תיתן לי משרה, והוא צחק עליו, אבל הוא התעקש שבסופו של דבר הוא נהיה עיתונאי מאוד צעיר. עכשיו, מה גרם לו למהפך ולהתגייסות לציונות? מה שגרם לו זה הייתה מודעה, שהוא ראה אותה על לוח המודעות, שטורקיה הצטרפה למלחמת העולם הראשונה. עכשיו, ברגע הזה הוא אמר, הוא הרגיש שהוא לא יכול יותר לעמוד מנגד, כי הרי פרצה מלחמת העולם הראשונה, כן. והיו בה שני כוחות, והוא אמר, זה לא עניין של היהודים. אבל ברגע שטורקיה הצטרפה למלחמה, הוא פתאום הבין שזה כן עניין יהודי.
כן.
הוא אמר ככה, במקום שבו שולט הטורקי, לא תאיר השמש, ובלי התפוררות הקיסרות האוטומנית, סליחה, אין תקווה לתחייתה של ארץ ישראל. ומהרגע הזה, הוא הפך להיות, כן, הוא הפך להיות סטארט-אפיסט, חברת הזנק הוא ייסד, את הגדודים העבריים, פעם ראשונה, צבא עברי.
והוא באמת היה ממקימי הגדוד העברי, במסגרת הצבא הבריטי, שאין ספק שזה היה הצעד הראשון בבניית הברית הזאת, שאולי תרמה מאוד אחר כך להקמתה של המדינה, ואולי זה לוקח אותנו לשאלה הבאה. אם הייתי מבקשת אותך, אחרי משנתו היא כל כך עמוקה, היא כל כך רחבה, אבל אם הייתי מבקשת אותך להגיד משהו על בתמצית על המשנה שלו באשר לדמותה של המדינה, מה היית אומרת?
אני, את יודעת, הרי הרבה אומרים זה השתי גדות לירדן, אבל זה לא היה הרעיון של שתי גדות לירדן. ז'בוטינסקי דיבר על מדינה שצריכה להיות בעלת כוח רב, צבא מאוד חזק, יחד עם זה בשום אופן לא להיות סוציאליסטית, אלא לתת את הבסיס לכל אדם, שיהיה לו מגורים, יהיה לו בריאות, יהיה לו חינוך, ומכאן ואילך, אם אתה מוכשר ורץ קדימה, תתאשר. ואם אתה מסתפק במה שיש לך, אז אתה תהיה פחות עשיר. אבל את הבסיס המדינה צריכה לתת לך.
כן. אוקיי, ואם הייתי שואלת אותך, כשאת מסתכלת אי אפשר שלא לדבר על התקופה שבה אנחנו חיים, כמובן אין לנו עניין לדבר על החלק הפוליטי ומי חושב מה, אבל כשאת מסתכלת על מה קורה היום במדינה, ואת מסתכלת על משנתו של ז'בוטינסקי, מה מתוכה אנחנו יכולים לקחת ולהדהד דווקא בימים הללו?
קודם כל הצניעות, והאדם שלוקח על עצמו אחריות, נותן דוגמה אישית ולא לוקח לכיסו אגורה. כל מה שנשאר אחרי ז'בוטינסקי, אחרי שהוא נפטר, כל רכושו היה עת, פיין טט. לא היה לו שום דבר, הוא לא לקח לעצמו שום דבר. הוא בא אל הפוליטיקה ובא אל ההנהגה כמשרת ולא כמי שניסה מעם. הוא לא התעשר על חשבונו, והוא להפך, הוא עוד נתן מכספו הפרטי למען הגדודים וכל התורה שלו. עכשיו יש עוד משהו שמאוד אופייני לז'בוטינסקי, וזה שהוא, כמו שאמרתי, הצניעות שלו, הוא כשאמרו לו, הוא אמר, איך אני יכול להטיף לגדודים, להקים את הגדודים ולא להתגייס? אז אמרו לו, איך תתגייס? אתה הרי היית עם שרים בריטים, מה אתה תהיה חייל פשוט? כן, הוא היה חייל פשוט. הוא התגייס כחייל פשוט, לא כקצין ולא שום דבר. ואז המנהיגים הבריטים דווקא אמרו, אי אפשר, זה לא הולך ככה, וצריך לתת לו דרגה קצת יותר גבוהה, לא יכול להיות שהוא יתתה את חדר האוכל של הקצינים. אבל הוא מבחינתו היה צחק על עצמו, זה מה שהוא עושה, הוא מתתה את חדר האוכל של הקצינים.
גליל אהרון פדר, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אז קודם כל תודה רבה מזמנך, ותודה רבה שחלקת מידיעותייך הרבות גם על זאב ז'בוטינסקי, ועל זה נאמר איפה ישנם עוד אנשים, שיהיה שבוע מבורך, תודה רבה.
תודה רבה גם לך.
מנסיתה ועצבות לפתע אחזתה
עוד מסת יפה
ולמי שתוהה, אז השיר הקסום הזה זה שיר שכתב זאב ז'בוטינסקי, שיר מבריח מכס בביצוע של דן תורן ואפרת בן צור. ועכשיו אנחנו עוברים למרואיינת הבאה שלנו, דוקטור קרן אורחן מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, ומקימת המרכז לפסיכולוגיה חיובית. ערב טוב, קרן, ותודה שאת איתנו.
ערב טוב, שמחה תמיד להיות איתך.
איזה כיף. ואנחנו רוצים לדבר איתך על ט"ו באב.
כן, חג אהבה. חג אהבה היהודי, אנחנו בכלל אוהבים לחגוג אהבה. בוולנטיין אנחנו חוגגים, בט"ו באב אנחנו חוגגים.
את יודעת, בימים אלו התשוקה לחגוג היא הולכת, היא ממש צורך נפשי, הייתי אומרת.
ממש, ממש. את יודעת שכל הספרות המחקרית מראה שבתקופות קשות כל כך, באמת, תקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה בלתי אפשרית, בעיניי גם מאוד פוסט-טראומטית, את יודעת, של כל מה שקורה, אז כל איזה שביב של מקום שאפשר באמת לשמוח ולחגוג, גם אחרי הקורונה בכלל, וכל המשברים שעברנו מאוד משמח, ובט"ו באב יש משהו היסטורי מקסים של יציאה לכרמים ומחולות.
אז אולי באמת נדבר קצת על המקורות ביהדות של ט"ו באב.
כן, המקורות בעצם היו, המקורות תמיד מתייחסים לזה, אני אקרא לזה בשוק פנויים פנויות בשפה של התנך. הנערות יצאו לבושות בחציות וחולצות יפות לבנות, ובעצם היה מוזיקה נהדרת וכולם היו בקרמים והיו הרבה מאוד ריקודים ומחולות, ובעצם דרך ההיבט הזה אנשים יצרו קשרים רומנטיים, ויחסו לזה משמעות מאוד גדולה בקטע הזה של חיבור זוגי או איזשהו, אפילו אלמנט נקרא לזה קהלי, זה לא שאני יושבת היום בטינדר ואני מחפשת זוגיות או יוצאת לפאב, אלא אנחנו באמת בצורה קולקטיבית יוצאים לשדות ולקרמים ובעצם מחפשים את בן בת זוגנו. עכשיו, הספרות הפסיכולוגית מתייחסת מאוד למקורות האלה, גם כשהיא לא ישראלית או עברית בבסיסה, והיא בעצם אומרת שיש משהו באירועים הגדולים האלה, שבעצם יש מטרה משותפת, שכולם בעצם מבטאים אותה, ונעשו הרבה מחקרים למשל, מה הדברים הראשונים למשל שיצרו משיכה בתוך האלמנטים האלה. יש מחקרים נהדרים בפסיכולוגיה חברתית שאומרים שכשיצאו לקרמים, או כשאדם יוצא נגיד למקום כזה מרווח ויש איזה נשף ריקודים נהדר, מה הדבר הראשון שבעצם ירצה להשאיר אותך עם הפרטנר שאליו צובעת את הריקודים? מה ימשוך אותך מספיק כדי לגרות איזה עניין ולהיות בזוגיות, או לרצות להיות בזוגיות אחרי זה? ואת לא תתפלאי לשמוע מה התכונות שמצאו. הראשונה כמובן זה המראה החיצוני, שאי אפשר לבטל אותו. את יודעת, אני רוצה ללמד את המאזינים משהו מאוד מעניין. תמיד חושבים שאנחנו שטחיים, ויופי זה הדבר הראשון, ואל תסתכל בקנקן, אבל בעצם הפסיכולוגיה החברתית אומרת שיש סכמה נהדרת שאומרת שמה שיפה הוא מה שטוב. ואנחנו נוטים לייחד לאנשים יפים הרבה מאוד תכונות, שדרך אגב לא תמיד קיימות בהם, ולכן המראה החיצוני, הקריזמטי, ההסתרדותי, היה מאוד חזק.
לגמרי.
ולגמרי. והדבר השני מנבא זה חוש הומור.
כן.
מאוד חזק, שהרבה פעמים כשהם רקדו עם הפרטנר שלהם במחולות בקרמים, אז הם בעצם יצרו איזה שיח ראשוני כזה, ואז חוש הומור ואיזושהי אינטליגנציה בסיסית כזאת, יצרו קשר עמוק. אבל אני חייבת לספר לך שאחר כך הספרות לאורך שנים בעצם גילתה שהמנבא הכי משמעותי שאחר כך מחזיק זוגיות לאורך שנים, כן, זה דמיון בין בני זוג. עכשיו תגידי לי, לא יכול להיות, הרי ניגודים נמשכים אחד לשני, נכון, בתפיסה?
כן.
אז אני אספר לך, וזה מחקר גם מעניין שני, ערכתי אותו, שהרבה פעמים אנשים שדומים במנטליות, באידיאולוגיות, בערכים, לאורך זמן, לא במנבא הראשוני, מחזיקים יותר טוב זמן בזוגיות. ונמצאו שלושה פרמטרים מעניינים בספרות, שאם אתם ובני זוגכם שונים מאוד בהם, כל עוד הזוגיות טובה, אף אחד לא מרגיש את הפערים, ביום שמתחילות בעיות, הפערים האלה מתעצמים, ולא תתפלי לשמוע מה הם שלושת הפרמטרים שנמצאו. השכלה, הבדלים בהשכלה, בתפיסת ידע, ברכישת ידע וסקרנות, כסף, מאיזה בית באת, מאיזה מנטליות, מאיזה מצב סוציו-אקונומי, וכמה אתה מרוויח, ומוצא. עכשיו, זה מקשר גם לענייננו היום. את תגידי לי, קרן, בשנת 2023, את מדברת על מוצא, התשובה היא כן. ואת רואה את זה גם בהיבט הפוליטי המדיני, ואת רואה כמה קרעים היום יש בין בני זוג בבתים משותפים בתפיסת עולם שונה. לא רק ימין ושמאל, אלא התייחסות אחרת אל החיים, לא רק ביביסט ולא ביביסט. מסתבר שאנשים שיש להם תפיסת עולם דומה לגבי ערכים, לגבי אידיאולוגיות, לגבי חינוך, אם אני למשל שמאלנית, יהיה לי מאוד קשה לשכנע את עצמי כל יום למה אני מאוהבת בגבר ימני. אני אעשה, אולי הוא יהיה איתו, אבל הרבה יותר קל כשהדמיון מנצח. אז זה גם מחשבה לגבי מה שקורה היום.
והיום ככה, כשאת מסתכלת על כל פלאי הטכנולוגיה, מה זה הביא לתוך העולם הזה של היכרות, התאהבות, רומנטיקה, אז מה את אומרת על...
את רואה יהודית, אני ואת כל כך נוסטלגיות, שאנחנו אומרות על פי שהיינו יכולים לצאת לתרמים ולעשות את זה בצורה הכי בסיסית, אבל הטכנולוגיה עשתה טוב ורע. תראי, הרע הוא הקלות הבלתי נסבלת שאתה מוותר לפעמים, את יודעת, הספיד דייט הזה, שאתה מוותר בטינדר ואתה עושה לימין או לשמאל, זה כמו לשבט או לחסד, זה יכול להיות שאתה מפספס הרבה מאוד מערכות זוגיות נהדרות שיכולו לקרות לך, כי הכל היום זול וזמין ונוח. אני גם אגיד לך מה אומרים לי הסטודנטים שלי שעוברים לתל אביב, אני חיפאית פרובינציאלית, ובחיפה יש משהו נקי. הם אומרים שהרבה פעמים הם מגיעים לאיזה פאב או למקום, ואז הם פוגשים איזה בחור או בחורה שמוצאים חן ביניהם, הם מבלים איתם איזה לילה אפילו וזה, ובבוקר הם קמים ואומרים, יכול להיות לי טוב יותר. זאת אומרת, המשהו המהיר הזה, האימפולסיב והכל, שהוא אחר ממה שהיה פעם. מצד שני, הטכנולוגיה גם יוצרת דברים נפלאים, את יודעת, בקשרים הבין-אישיים, היא כן יכולה לקדם את הדברים. אבל אם את שואלת אותי, ואולי יש בי משהו מאוד מאוד נוסטלגי לעבר, יש משהו בהיכרות של פעם, את יודעת משהו אפילו בשידוך דתי, שהרבה אנשים מאוד ביקרו אותו בשידור במגזר הדתי והכל, שאמרו, איך יכול להיות? אנשים לא מכירים אחד את השני ואיך זה. משהו כשאתה לומד, את יודעת, בסוף המשתנים המרכזיים באהבה, זה חברות, זה כבוד, זה הערכה.
בדיוק.
הם אלו שמחזיקים את הזוגיות הזו לאורך שנים. תשוקה היא מאוד חשובה, אבל את יודעת, היא מקבלת שינוי, טרנספורמציה בתוך היחסים. אני חושבת שפה הנוסטלגיה, או ההיכרויות הנוסטלגיות, הן חזקות הרבה יותר, ולייצר מערכות יחסים עמוקות יותר.
דוקטור קרן אורחן, כרגיל, את מרבה בנו גם דעת וגם עניין, ואני רוצה להודות לך על כך. תודה, אז תודה רבה, ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך ויום אהבה שמח.
אמן, תודה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר, עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע המאוד מעניינת וקדושה, פרשת עקב. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, פרשת עקב, כן.
פרשת עקב. אז מה על הפרשה הכל כך קדושה?
כן, האמת היא נורא בא לי גם קצת לדבר על ט"ו באב, שגם נפגוש השבוע. אז נתחיל הפרשה ונגיד כמה מילים על ט"ו באב, אולי דיברתם, אבל בכל זאת משהו. מפרשת עקב אני אקח פסוק אחד, שהפסוק אומר, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. פסוק נפלא, דרך אגב, שחוזר שש פעמים בתורה, בווריאציות שונות. המצווה לאהוב את הגר. אני רוצה קצת להעמיק במצווה הזאת, כמשהו בטבע האנושי שלנו לא אוהב זרים. גר זה מילה אחרת בעברית לזר. אחד שבא לגור ולא שייך לפה. ולאדם יש איזשהו שנאה כלפי זרים.
אבל איכשהו הגר זה מילה יותר עדינה מזר.
יותר עדינה, יותר עדינה.
היא יותר מאפשרת.
כן, כן, אבל בפועל אנחנו מכירים אותה שתמיד מתייחסים אל הגר כזר. האחד בא לגור, אומרים בני אנשי סדום, ושפוט ישפוט אותנו, ככה אומרים ללוט, מי אתה בכלל? לכן גר הוא מישהו שלא שייך. ופה התורה אומרת לנו, זה הנבחן. איך אתה מתייחס דווקא אל הזר, דווקא אל מישהו שהוא לא דומה לך. אתה יודע, ואהבת לרעך כמוך, זה כנראה יותר קל מאשר אהבת לרעך שאינו בדיוק כמוך. במיוחד אם הוא נראה לך זר. אז זה צד אחד. הנקודה השנייה זה הטיעון, הוא הסבר למה, כי גרים הייתם בארץ מצרים. יש לנו תופעה נוספת, שהיא גם תופעה מאוד אנושית, והיא... אם דפקו אותי, אני רוצה לדפוק את האחרים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, שמישהו שהיה ילד מוכה, הופך להיות אחר כך אב מכה, או אדם שעבר התעללות,
כן.
הוא הרבה פעמים אחר כך הופך להיות מתעלל באחרים. יש בנו איזה רצון כזה, אתה זוכר מה שעשינו? עשו לי, עכשיו מגיע לי לעשות את זה לאחרים. אדם נותן לעצמו איזשהו יותר. היינו כל כך מסכנים במצרים, כל כך השפילו אותנו, אז בואו נשפיל אחרים. אומר הקדוש ברוך הוא בדיוק הפוך. המטרה של מצרים, שזה בכלל כיוון מעניין מאוד, לראות את כל הסבל במצרים באור הזה, הוא דווקא בשביל להפוך אותנו לאנשים יותר רגישים, שיודעים מה זה להיות למטה, בתחתית סולם המזון, להיות מה זה אנשים מושפלים, ולכן לא נשפיל, להיות מה זה אנשים שקופים, ולכן לא נעבור על אנשים ולא נראה אותם. זה דווקא הרצון של התורה בעצם להפוך אותנו על ידי הסבל, לא מאנשים סבל האחרים, לאנשים אמפתיים.
לאנשים טובים יותר. הרב איתמר חייקין, לצערי הרב השעון דוחק בנו, אז תודה רבה על הדברים האלה, כרגיל תענוג צרוף, שיהיה שבוע מבורך. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, תודה לרן לודין שיושב כאן לצידי ובני שאולסקי, האחראים על השידור, ותודה לעורך הדיגיטל דביל צבולוני. כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שבוע מבורך.
שערה הייתה, הנה חזרה. חלפה לה ופנייך שוב רגעות כפני הים עם האור נוסיף ללכת הלאה עוד הדרך רבה המסע עדיין לא תם לא קלה היא לא קלה דרכה